בום בפריים, הפודקאסט של אתר תעשייה.
ברוכים הבאים לבום בפריים, הפודקאסט של אתר תעשייה. אנחנו משדרים אליכם מאולפני וייב בתל אביב. זה אולפנים ייעודיים להקלטת פודקאסטים, אז אם יש לכם משהו שיושב לכם על הלב ואתם חייבים לעשות עליו פודקאסט, זה המקום להגיע אליו. קצת על תעשייה. תעשייה זה האתר המרכזי לאנשי תוכן, הפקות וקריאייטיב, וכבר מ-2007 אפשר למצוא בו את העובדים והפרילנסרים של התעשייה, וכמובן עבודות ופרויקטים. אני גלי מאירי, המייסדת של אתר תעשייה, ואיתי טל גולדברג, יוצר, תסריטאי ובמאי לטלוויזיה וקולנוע.
שלום.
אנחנו מארחים היום את ליאת ברגמן, שהיא עורכת דין שמתמחה בתחום התקשורת, שזה תחום ממש רחב. תספרי לנו קצת על זה. מה זה?
מה זה? טוב, עריכת דין אנחנו יודעים מה זה, פחות או יותר.
נכון, יש את הבדיחה הזאת, ש-99% מהעורכי דין מוציאים שם רע על האחוז הנותר.
כן, אני, תראי, אני מתחברת לזה, אני חייב להגיד שזה לא, זה לא בהכרח סטריאוטיפ, הוא נולד איפשהו. אבל, אבל כן, בתחום עריכת הדין יש כל מיני נישות, נקרא לזה, והנישה של דיני תקשורת היא נישה שכוללת את זכויות היוצרים, לשון הרע, פרטיות, אינטרנט, שאנחנו רואים יותר ויותר בעשור האחרון, ו... ובשנתיים שלוש האחרונות גם בינה מלאכותית שמתחילות לצוץ שאלות משפטיות בנוגע אליה והיישומים שלה בחיים שלנו ומה זה אומר על התביעות שתוגשנה בעתיד כנגד מי שמשתמש בזה. זה כולל גם את כל תנאי השימוש, מדיניות פרטיות, התאמה למי שמחזיק אתר אינטרנט של e-commerce יודע שגם צריך לעשות התאמה לכל מיני כללים ורגולציה של האיחוד האירופי. זה כולל טלוויזיה, קולנוע, במה, כל מה ש... כל מה שהוא בידור בעצם. בידור
כל
חדשות,
הכיף הזה.
כל הכיף הזה. רק מהצד השני.
אוקיי. וכשבעצם תמיד היה לי שאלה שאני חייבת לשאול, שאלה הכי כלולסית ומפגרת, אוקיי? אבל כשאומן, נגיד שאני עם ההרכב שלי, ניגנתי הרכב הלטיני, ניגענו שיר של איזשהו אומן, אוקיי? אז אני מניחה שהאומן הזה לא יבקש ממני רויאלטיז, אבל אם אני נינת ואני עושה עכשיו שיר של אריק קלפטון, מישהו מסדר את זה מאחורי הקלעים? איך זה הולך?
מישהו צריך לסדר את זה מאחורי הקלעים, כי אחרת זה אסור. אני אנסה להסביר את זה ככה. יצירה היא אגד של הזכויות, זה אוסף של הזכויות שונות. יש כל מיני זכויות ביצירה. ניקח למשל שיר. בשיר יש את המבצע או את המבצעים. יש גם את מי ששר את הווקליסט וגם את מי שמנגן את כל המבצעים של היצירה. זו זכות אחת, יש זכות למבצעים במדינת ישראל, לא בכל המקומות בעולם, אבל במדינת ישראל. יש את הזכות במה שנקרא המאסטר ריקורדינג, מה שנקרא המאסטר, ההקלטה הראשית. זו זכות בחוק למי שמחזיק בהקלטה. כל סיפור טיילור סוויפט וההקלטה מחדש שלה, של האלבומים כדי להיות הבעלים במאסטרים של עצמה, זה בדיוק היה על התפר הזה של, של מי הבעלים של ההקלטה הראשית עצמה.
אוקיי.
Okay. עכשיו, נעמיק עוד יותר, יש גם את המילים ואת הלחן, וגם את העיבוד. גם אלה הן זכויות ראויות להגנה, וגם הן מוגנות בחוק. עכשיו, כל הדבר הזה, זה זכויות שהחוק מגן עליהן, גם בישראל וגם מחוץ לישראל. כך שכשבאים לבצע איזושהי יצירה, צריך לבקש את הרשות של כל אחד מהם.
לא, אבל אם אני מבצעת מחדש...
למעט בעל המאסטר, אם מבצעת מחדש, את לא צריכה את האישור של בעל המאסטר, כי את לא משתמשת בהקלטה שלו, את יכולה לבצע אותה מחדש, אבל את עדיין משתמשת בלחן, ואת עדיין משתמשת במילים.
נכון, אבל אני לא צריכה לבקש את ה... אוקיי, הבנתי אותך, אבל נגיד את הגיטריסט שניגן בהקלטה המקורית, אני לא צריכה לבקש ממנו רשות.
את לא, אבל אם את רוצה להשתמש בהקלטה המקורית, אז את צריכה בעצם את כל הזכויות. עכשיו, הדברים האלה בדרך כלל נפטרים על ידי איגודי הזכויות. כלומר, בישראל יש כמה וכמה איגודי זכויות. יש את אקום שכולנו מכירים, את הפדרציה לתקליטים וקלטות, את הפיל, שזה אותו דבר כמו הפדרציה רק של מוזיקה ים תיכונית, את אילם ואשכולות שמגנים על מבצעים, ואת טלי שמגנים על תסריטאים ובמאים.
אוקיי.
Okay. ארגוני הזכויות האלה אוספים תמלוגים עבור האנשים, וגם נותנים בתורם רישיונות צמיחה לכל מיני משתמשים. זאת אומרת, כשאני מעלה מופע בפארק הירקון, okay. אני משלמת לאקום על הזכות לבצע את המילים ואת הלחן של היצירות.
Okay. אם אני מבצעת אותם לבקש אישור,
מבלי לבקש אישור, כי רק...
מהאומן המקורי.
נכון, כי זה נמצא בתוך הזכות שאקום יודעים לתת. אקום למשל לא יודעים לתת את כל הזכויות. הם לא יודעים לתת זכות עיבוד למשל. הם לא יודעים לתת את הזכות לייצר מה שנקרא יצירה נגזרת. זאת אומרת, הם לא יודעים, כשאתה מייצר על סמך יצירה אחת, יצירה אחרת, שמבוססת על היצירה המקורית, אתה עושה משהו שנקרא, כן, אבל הסמפלינג הוא זכות, הוא גם המאסטר. כלומר, כי אתה לוקח את ההקלטה עצמה. ולכן הסמפלינג לוקח גם את המאסטר. אבל כן, בגדול, אתה צריך לבקש רשות של כל מי שאתה משתמש בזכות שלו. אז זה תלוי איך אתה עושה. כשעושים תוכנית טלוויזיה, בקושי נתקלים בזה, כי כל הערוצים וכל הפלטפורמות משלמות לכל האיגודים ומקבלים כולם רישיונות צמיחה, וכשאתה משלב בתוך תוכנית מוזיקה ישראלית או לא ישראלית, הכל רשום בעקום, הכל רשום באיגודים הרלוונטיים, ואתה מקבל את הרישיון לעשות את זה, אתה רק צריך לוודא שזה ברפרטואר של הארגון. ולהגיש קיושיט שהם מדויקים, כדי שאפשר יהיה להתאים את ה...
גם פעם היו עושים את זה ידנית, היום כבר יש בכפתור. אני כמפיקת פוסט זוכרת, באמת ירקתי דם לדעתי על הטבלאות האלה.
הותרת אותי, אבל עם שתי שאלות שאולי ממש פרטניות, ותכף גלי תמחוק אותם מהפודקאסט, אני אשאל אותם ומקסימום תמחקי, שאחד זה, איזה נגזרת זה יכול להיות שהיא לא סמפל, שהיא לא כאילו מהחומר המקורי, והדבר השני שהתכוונתי לשאול במקור, זה גם... זה כשיש הופעה חיה, אבל אם אתה עושה קאבר בהקלטה, יש סיפור אחר, לא? אתה כן צריך אישור מהיוצר המקורי?
אם אתה לא עושה קאבר בהקלטה, אתה כן צריך את אישור... עם עיבוד חדש. אתה כן צריך את האישור של המלחין המקורי בשביל העיבוד, ואתה כן צריך...
שזה את... משהו שטלי וכל האיגודים האלה לא דואגים לו.
לא יכולים לתת לו.
אז יש פה איזה עניין.
אתה יכול לבצע מחדש בעיבוד קרוב למקור, למשל, ואז לשים את זה בתוכנית טלוויזיה. אבל אם אתה רוצה להפיץ את זה, לעשות מזה, להפיץ את זה מסחרית, אתה צריך עקרונית לבקש את האישור. לגבי השאלה איזו יצירה נגזרת, יש המון סוגים של יצירות נגזרות. אתה יכול לבצע על במה דקלום מתוך שיר. זה לא שיר, אבל זה, זה המילים. אתה יכול להדפיס את זה בתוך ספר, אתה יכול, כלומר, כמות היצירות הנגזרות היא באמת, היא אינסופית. אתה יכול...
וגם מהם צריך אישור בעצם, כאילו...
יצירה נגזרת זה משהו שצריך את אישור בעל הזכות המקורי לעשות.
וואו, אני אגיד לך מה, זה תחום באמת שאני רואה המון, המון, המון.
הייעוץ אינו משפטי, אגב.
ברור שהייעוץ אינו משפטי.
כל זה לא היה משפטי, חבר'ה.
אנחנו רק רוצים לדעת, לפני שפונים אלייך. אבל, ואנחנו נשים כמובן את הפרטים שלך בפרטים של הפודקאסט, אבל כן, הרבה אנשים שואלים בעצם, כיוצרים דוקומנטריים, לצורך העניין אני עושה סרט דוקומנטרי, ואני מצלמת את הגיבור הדוקומנטרי, יושב וצופה במה שהוא בטלוויזיה. האם הדבר שהוא צופה בו בטלוויזיה, אני צריכה לבקש עליו זכויות, או שזה שימוש הוגן? איך הדברים, יש כאילו המון... שטח אפור, אני יודע, אפשר לקרוא לזה?
אפשר לקרוא לזה שטח אפור. הגנת השימוש ההוגן היא משהו שנורא אוהבים להשתמש בו, כלומר, מה פתאום, זה שימוש הוגן. עכשיו, ספציפית ביצירה דוקומנטרית, זה יותר קרוב לנכון, מאשר ללא נכון, אבל משתמשים בזה בצורה הרבה יותר רחבה, ובתי המשפט לא תמיד מתירים להשתמש בהגנת השימוש ההוגן. יש המון פרמטרים.
כל הסעיף 27א.
27א הוא נועד להתמודד עם בעיה אחרת, עם בעיה שלא תמיד אפשר למצוא את בעל הזכות, ושהחוק, מה שאני שומעת הכי הרבה בנוגע לזכויות יוצרים, זה אבל זה היה בתום לב. אין תום לב. תום לב מת בזכויות יוצרים. הוא לא רלוונטי. הדבר היחיד שרלוונטי זה אם הפרת או לא הפרת את הזכות. אחר כך, איך התנהגת וכמה... גס היית ברמיסה של הזכויות של בעל הזכות, ואיזה בדיקות עשית, זה בא במקום שבו בוחנים גם הגנת שימוש הוגן אם יש לך, אבל גם כמה פיצוי אתה צריך לשלם. אבל לעניין עצם הפגיעה בזכות, זה לא משנה אם התנהגת באופן שהוא תם לב או לא. שזה אחד הדברים שצריך לזכור. אני שומעת את זה פעמיים ביום, אבל בדקתי. עכשיו, 27 א' בא להתמודד עם חוסר היכולת של כלי תקשורת לבדוק מה מקור התמונה, ועם הצורך האמיתי להשתתף בתחרות, כן. שהיא בעיקר בחדשות, אבל גם ביצירה דוקומנטרית, שאומר, תראה לי שניסית. תעשה מעמד סביר להגיע למישהו בעל הזכות. אם לא הצלחת, וזה עדיין דרוש לך, אז אתה יכול לכתוב שהשימוש נעשה בהתאם לסעיף 27א, ושאם בעל הזכות רואה את זה, אז הוא יכול לבקש ממך להסיר את זה, ואז אתה יכול להסדיר את השימוש בזה בדיעבד, וזה מקנה לך איזושהי הגנה, וגם שם יש, אם השימוש שלך הוא מסחרי, אז פחות סביר שתקבל, עוד לא ברור מהו שימוש מסחרי, זה גם, זו חקיקה יחסית חדשה, היא לא מאוד ותיקה, אז אנחנו עוד לא יודעים לגמרי לאן היא הולכת, אבל בגדול זה, אני רואה שמשתמשים בזה הרבה, לא תמיד כמו שאמורים, אבל נחכה ונראה מה יגידו על זה, זה פתרון נחמד.
כן.
אני אגב, לא מזמן שוחחתי עם מישהו על הצגות תיאטרון, ושמעתי איזו תיאוריה, חדשה לי, שכל עוד אומרים על משהו בהשראת, אז זה יכול להיות מאוד קרוב, מאוד מאוד קרוב למקור, ספציפית בתיאטרון. זה שטות שאמרו לי, או שזה בתיאטרון קצת יותר גמיש? את מבינה מה אני שואל פה?
זה כמו שבהסכמים לפעמים כותבים כל מיני דברים שנדבר עליהם אחר כך על המשמעות שלהם, נעשה את זה, ננהל מסע ומתן בתום לב אחר כך. זה מסוג הדברים שהם נחמדים כשעושים אותם, מה אחר כך יחשבו על זה, זה דבר אחר לגמרי. מה זה בהשראת? אם סבסטנצ'לי, מהותית, זה לא בהשראת, זה, אז לא יעזור לך לכתוב בהשראת, בגדול.
זה מה שאני מכיר מכל נוע וטלוויזיה, אבל איכשהו...
Inspired by true events, כן.
Inspired by... אפילו ברמה של...
By a novel.
סרט, by a novel, by...
לא סביר ש-inspired by a novel. Inspired by real events זה דבר אחד, כי אתה לא יכול לקחת בעלות על המציאות, אתה יכול לקחת בעלות רק על יצירה מוגנת שמישהו אחר יצר על המציאות. זאת אומרת, אם מישהו כתב משהו על המציאות, על משהו שקרה באמת, ואתה מבסס יצירה אחרת על היצירה שלו, אז אתה מפר את הזכות שלו. אתה לא תפר את הזכות שלו אם תלך למקור, שהוא החיים האמיתיים. זאת אומרת, נניח שיש סיפור אנושי קשה, שמישהו כתב עליו ספר, ואתה מייצר יצירה דוקומנטרית על הספר. בשביל לעשות את זה, אתה צריך אישור של מי שכתב את הספר.
כן.
בשביל לעשות את אותו סרט על האירועים שקרו במציאות, בלי הספר באמצע, אתה לא צריך אישור של אף אחד.
ואז יש לך כל מיני סדרות כמו We Crushed, שהן ממש משפילות לכאורה את המושא שלהם, אבל כל זה מבוסס על סיפור החיים שלו, אז לך תוכיח שזה כן נכון ולא נכון. האמת שזה בעצם מבוסס על פודקאסט שאני חושב על זה, אז זה אפילו לא מבוסס על החיים שלו, אבל עדיין זה די מדהים שאפשר לקחת חיים של מישהו ולייצר מהם סדרה בלי לקבל אישור שלו.
לא עושה לי שאפשר. אמרתי שמבחינת זכויות, אתה לא צריך לקבל את האישור שלו, כי לאנשים אין זכויות על החיים שלהם.
זה מטורף, לא? שזה הדבר הראשון שהיית מצפה שיהיה לך זכויות עליו.
אבל כשאתה מפרסם משהו על מישהו, אתה כפוף עדיין למערכת דינים אחרת שלא קשורה לזכויות יוצרים, כמו למשל זכותו של אדם לשם טוב, זכותו לפרטיות. גם שם, תלוי מה אתה אומר ואיך, אבל להגיד שאתה לא חייב את האישור שלו, אתה לא חייב את ההסכמה שלו, זה לא, אתה לא חייב מבחינת זכויות יוצרים.
אבל חייב מבחינות משפטיות אחרות, אם אתה לא רוצה להתבע, את אומרת.
ולפעמים עדיין תעשה את זה נכון, ועדיין תתבע.
ואני מניח, אגב, אספקט אחר של זה, אני מניח זה פרודיה, כי ברגע שאתה לוקח איזשהו תוכן קיים, אבל אומר, אבל זאת פרודיה, אז אנחנו נכנסים לאזור אחר, נכון? שהוא יותר חוקי. המילים, אני פה מסתבך עם המילים, כל פעם שאני אומר מילים משפטיות, אני כנראה לא מבין את המשמעות מספיק.
פרודיה מוגנת בנסיבות מסוימות, כמו למשל בלשון הרע, אחרת אי אפשר היה לקיים תוכניות כמו ארץ נהדרת, אי אפשר היה לעשות את זה. זה מוגן כי זה, יש הגנה לפרודיה וסתירה והבעת דעה, ובתי המשפט פוסקים ככה כבר שנים. אבל גם לא בכל מחיר, לא על כל דבר, לא בכל נסיבות, זה תמיד תלוי נסיבות, כלומר, האם חצית איזשהו קו של פגיעה בפרטיות מעבר לדרוש, האם חצית קו של פגיעה בשם מעבר לדרוש, כלומר, לא, שום דבר הוא לא מוחלט, כל מקרה נדון לפי נסיבותיו בבית המשפט, אי אפשר לקחת ממש לעשות copy-paste ממקרה אחד לשני.
יכול לתת לך דוגמה ממש ביזרית שראיתי בניו יורק של שתיקת הכבשים, המחזמר. שזה למשל...
יכול להיות שבטח לאחל, שילמו, ש... אבל את הרויאלטיז של זה מן הסתם, אתה משתמש באותו שם.
קנו את הזכויות. קנו את זכויות המ... זה לקחת את התסריט. מה שעושים זה כולם...
באמריקה לא צוחקים עם הדבר הזה. לא צוחקים באמריקה, גם בפרינג'.
את אומרת, כן, באמריקה זה... No way שהם עשו את זה.
No way. בתביעות שם הם לא סכומים כמו שבארץ, הם סכומים הרבה יותר גבוהים, לא?
גם עורכי הדין מרוויחים יותר כסף.
נכון.
אגב, יש דרך פשוטה, כמו שסיפרת לנו על קאברים בהופעות לטלי וכולי, להגיע למקומות האלה שקבל אישור להשתמש בסרט עבור הצגה או להפך
כל וכו'. הזמן. זאת אומרת... כל הצגה שאתה רואה גם בארץ שמבוססת על סרט קולנוע ויש כמה כאלה, היא קיבלה את אישור בעל הזכות. אין דרך אחרת.
לא, אני מתכוון, יש דרך טכנית פשוטה לגלות מי בעל הזכות ולפנות אליו בצורה פשוטה, או שזה כל פעם סיפור מחדש?
כל סרט יש לך בסוף.
אין איזה מרשם. אין מרשם של בעלי הזכויות. זו עבודת נמלים, אבל מפיקים עושים עבודה יותר מורכבת מלגלות מי בעל הזכות.
כן. יש עבודות מסובכות מזו.
בואו נעשה איזה יותר ממעוף הציפור. אז... את האמת שאני, כשדיברתי איתך, אז מאוד הסתקרנתי על כל, בעצם, כל מגוון הדברים שאת עושה ועשית, וסיפרת לי קצת על איך הגעת למה שאת עושה היום, אז אני אשמח שתספרי גם למאזינינו.
הכל התחיל כשהייתי בת 18 והתגייסתי לגלי צהל, כמו רבים אחרים. שם הייתי מפיקה ראשית של יומן הבוקר, והפקתי חדשות הרבה מאוד זמן. וכשהשתחררתי מהצבא, הלכתי להפיק בטלוויזיה, ואז התחלתי ללמוד משפטים, והלכתי לערוך חדשות שוב, והתעסקתי בטלוויזיה ובקצת קולנוע, וקצת בדוקומנטרי, והרבה בחדשות בזמן הלימודים. וכשסיימתי, הלכתי להתמחות במשרד שהוא באמת הטופ של הטופ בתחום דיני התקשורת בארץ, שנקרא ליבליך מוזר, שכל התיקים הכי מעניינים וכל ההלכות הכי חשובות של בית המשפט העליון הם תיקים של המשרד הזה. כי זה מה שידעתי, זה מה שהכרתי, הם פשוט היו עורכי הדין של כל כלי התקשורת שעבדתי בהם. אז אמרתי, טוב, אז לשם. וגיליתי שזה משהו שאני פשוט נורא אוהבת לעשות. לשלב את ההבנה שלי באיך זה עובד באמת בחיים. כלומר, איך מי שמגיע... להפיק סרט, או להפיק תוכנית טלוויזיה, או להוציא עיתון לדפוס, מבין מה הוא מבין, איך הוא עושה, איזה צרכים יש לו, באיזה מהירות הוא צריך לעבוד. כל הדברים האלה הם דברים שלפעמים עורכי דין שלא מגיעים מלב העשייה, לא מבינים, הם לא מבינים את המכבש של להוריד עיתון לדפוס, והם לא מבינים את הדדליין, והם לא מבינים את המשמעות של שינוי מילה. לא, אז רק תגיד לי חורש, מה רק תגיד? זה כבר מוקלט. איך כבר תגיד? זה לפתוח, זה להיכנס חדר עריכה, זה כבר אחרי אונליין, מה עכשיו? כשאתה לא מבין את המשמעויות של זה, אתה נותן פתרונות שהם לא ישימים. אז אני חושבת שמצאתי את הפינה שלי בעולם, שבה אני גם מבינה את הדבר הזה, וגם עושה את העבודה המשפטית, ואני חושבת שזה... זה באמת הדבר שאני הכי נהנית לקום ולעשות בבוקר. אני עובדת עם מופעי במה גדולים, גם בפארק הירקון, זו הייתה דוגמה מהחיים. ואני שמה לב שיש יתרון כשאתה מבין ממש את העשייה שלהם, ממש את היום-יום, אתה יודע, כשאומרים לך, אנחנו ביום צילום, אז תשתוק, היום לא מדברים איתם. ועם משהו דחוף, אנחנו לפני יום צילום, אז אין אני אתפנה לזה מחר. כלומר, זה להבין שנייה את הדקדוק הפנימי ואת הטמפו של העבודה, ולהצטרף, לא לעכב.
ואיזה נגיד, לצורך העניין, איזה חוזים, כשיש לך מופע, סתם, אני אשמח אם תתני ממש דוגמה קונקרטית, נגיד הפסטיגל או נגיד משהו, כאילו איזה סוגים של חוזים צריך לתפור שם ואיזה נקודות יש שצריך לשים לב אליהם?
אז אני לא אדבר קונקרטית.
חבל.
מה לעשות?
חיסיונות, בכל זאת אנחנו כפופים למגבלות, אבל אני כן אגיד שלצורך העניין במופע בפארק הירקון, זה מתחיל מהאומנים, צריך לסגור את האומנים, צריך, כל אומן יש לו את התנאים שלו, זה צריך בדיוק חדר הלבשה, זה צריך, כל אחד עם הצרכים שלו. זה ממשיך ב... נגנים שכפופים לאקט, סליחה, הנגנים לא כפופים לאקט, אלא לכל צוות הבמה שכפוף לאקט, הנגנים שכפופים לאיגודים שלהם, שזה
אשכול. הצוות הבמה כפוף לאקט?
כן, הצוות של הצילום והצוות של
של הצילום, כן. אוקיי.
של הצילום והצוות של ה...
אבל לא ההקמות של הבמות.
של הדולי, וזה, כל הדבר הזה הם כפופים לאקט, לדעתי גם חלק מה...
אוקיי,
מעניין. מאנשי ההקמות, אבל אני לא, אל תפסי אותי במילה.
כן.
כל עובדי ההקמות, ההבטחה, הקייטרינג, השירותים הניידים,
וואו.
הניידת שידור.
ולכל אחד מהם יש חוזה שאת צריכה לתפור אותו.
עדיף שיהיה לו חוזה. הזכויות, אם פתאום צריך רגע, אבל אנחנו מסמפלים איזה קטע, לשנייה צריך את הבעלים של המאסטר לקבל ממנו אישור, צריך רישיונות, כל הדברים האלה, שנייה, מישהו משדר את המופע הזה, שנייה צריך את ההסכם עם מישהו שמשדר את המופע הזה, עורך הוידאו.
וואו.
יש באמת כמות של עשרות, אם לא מאות, של התקשרויות חוזיות בכל סוג כזה של אירוע. ועושים את זה בפרקי הזמן שעושים את זה.
מדהים. אבל יש מן הסתם כאילו טמפליטים שהם פחות או יותר כאילו אתה עובד איתם,
נכון.
לא?
נכון.
אוקיי.
יותר נוח שהם הטמפליטים של עצמך.
כן, מן הסתם.
אבל באמת אחד הדברים המעניינים בסוגים כאלה של אירועים זה ש... מה שנקרא, לא עשיתי הרבה הסכמי שירותים ניידים.
כן.
בעבר. או ספקי ניקיון, או גדרות. יש כל מיני דברים שאתה לא... שאתה צריך להבין, ואתה צריך להבין גם באיזה רישוי נדרש מהם, איזה ביטוח נדרש מהם, וכל מיני כאלה דברים שהם דברים לא מאוד מעניינים בסך הכל, אבל צריך לעשות אותם.
לא, רק כאילו מלחשוב על זה, כאילו זה מעייף.
כי אתה כל פעם צולל לעולם תוכן אחר בעצם, לפי מה
שאני... זה מה שמעניין?
כן.
לא ספציפית השירותים, כן.
את גלי זה מתיש.
לא, אני רק מהמחשבה, כאילו, באמת, אני מאלה שאני רואה את החוזה, מרפרפת עליו, חותמת, ויהיה מה שיהיה.
וואו, אני ממש לא.
אני קוראת גם את הטופס שאני חותמת בחוג כדורגל של הילדים.
מדהים.
יושבת, קוראת את כולו.
אבל כאילו זה מהדברים האלה שלא ניתן לשנות אותם, אז למה צריך לקרוא את זה?
לפעמים ניתן לשנות אותם. לפעמים ניתן לשנות אותם, אם קודם כל.
לפעמים ניתן לשנות אותם, ולהבין את מידת החשיפה שלך מול העולם.
הבנתי.
איפה אתה...
מילד נפצע, שובר את הרגל, מה קורה איתו?
איפה הבעיות שלך עם הדבר הזה? לא תמיד תצליח לשנות, אבל לפחות תדע איפה אתה עומד.
וואו. אוקיי, ויצא לך להיות כאילו בבתי משפט על דברים כאלה, על חוזים שהיו צריכים כאילו הגיעו ל...
חוזים שלי שלא עמדו במבחן? לא, לא יצא לי לראות חוזים שלי שלא עמדו במבחן.
לא, שכאילו מישהו הפר אותם או משהו כזה.
תראי, לא מגישים המון תביעות על הפרת חוזה בתחום הזה.
אוקיי.
כי זה תחום קטן. וכולם מכירים את כולם, ובסופו של דבר כולם חוזרים לעבוד עם כולם. ואם אתה לא חוזר לעבוד עם מישהו, אז כולם יודעים שאתה לא חוזר לעבוד איתו. ולכן לא ממהרים, אנשים לא ממהרים לתבוע אחד את השני. כלומר, כן, אנחנו רואים תביעות של, למשל, אומנים, ייצוג, ראינו הרבה כאלה בשנות
הלפיים. יש את איה קורם עם הסיפור הידוע.
אז היו תביעות, אני הצגתי גם תביעות בחוזה דוגמנות לפני הרבה מאוד שנים, על הפרות הסכם, אז דברים קורים.
כן.
אבל הם לא קורים לעתים קרובות. יוצא לי להיות בבתי המשפט הרבה יותר בתביעות זכויות יוצרים, הרבה יותר בתביעות לשון הרע, פרטיות, מהסוג הזה יש הרבה יותר
תביעות. איזה תביעות יש על פרטיות? זה מעניין.
פרטיות זה אחד הנושאים הכי מעניינים שיש. הוא גם נושא מאוד מאוד קשה. כי מה שהחוק קובע, החוק נמצא באיזשהו, יש מנגנון שבו אסור לפגוע בפרטיותו של אדם בלי הסכמה. עד לפה אנחנו מבינים.
כן.
ויש רשימה של דברים שאם אתה עושה אותם, זה נחשב שפגעת בפרטיות. בילוש והתחקות, פרסום תצלומו של אדם כשהוא ברשות יחיד, פרסום שיכול להשפיל או לבזות אדם, כל מיני כאלה דברים. ואז לחוק יש מנגנון שאומר, אוקיי, ובהנחה שעשית את כל זה, יכול להיות שיש לך הגנות. יכול להיות שהפגיעה בפרטיות שעשית היא בסדר, היא מוגנת.
אוקיי, באיזה אופן?
בכל מיני נסיבות. למשל, אם זה נעשה במסגרת הליך משפטי, אם זה נעשה אם זה אמת והיה בזה עניין ציבורי, כלומר, אם זה לא היה כוזב והיה בזה עניין ציבורי, כלומר, כל כלי התקשורת המדווחים החדשות פוגעים בפרטיות כל הזמן. מספיק שאתה מפרסם שם של חשוד לצורך העניין.
כן.
שמותר לך לפרסם, זה לא אומר שזה לא פגיעה בפרטיות שלו, בוודאי שפרסום השם שלו יכול להשפיל ולבזות אותו ולעשות אותו מושא ללעג וכל זה. אבל הפגיעה הזאת היא מוצדקת בנסיבות משום שההגנות של חוק הגנת הפרטיות חלות עליה. ולכן זה נורא לא אינטואיטיבי להגיד, אבל פגעו לי בפרטיות. כן, אבל זה היה מותר בנסיבות. ולכן רוב הדיון בכלל בפרטיות הוא לא על סוג הפגיעה, הוא על סוג ההגנה שיש למי שפרסם.
אוקיי.
ויש המון נסיבות, במיוחד היום, כשכולם מפרסמים הכל, והחיים של כולם הם בחוץ, אנחנו לפעמים זהירים, לא זהירים במה שאנחנו מעלים, אנחנו מעלים תמונות של ילדים של אנשים אחרים, אנחנו מעלים תמונות של אנשים אחרים שנתפסו באגב בהדשה, אנחנו מצלמים מישהו באוטובוס ומעלים, אנחנו מדברים לא יפה על השכנים שלנו, או על נותני שירותים, אנחנו עושים שיימינג ברשת, כל מיני דברים כאלה, של נותן שירותים שלא נתן שירותים כמו שצריך, ועכשיו אנחנו מטנפים עליו בפייסבוק או משהו כזה, ובסופו של דבר, הדברים האלה מגיעים לבתי המשפט, והם מגיעים המון לבתי משפט.
אבל הם מגיעים לבתי משפט כדיבה או כפרטיות?
גם כדיבה וגם כפרטיות. הקו בין דיבה לפרטיות הוא קצת מטושטש. החוקים נורא דומים.
כן.
המבנה שלהם של פגיעה שמתקיימת ואז יש לה הגנה, הוא מבנה שקיים בשני דברי החקיקה, וההגנות הן הגנות ממש כמעט זהות. כלומר, ממש החוקים מפנים ביניהם אחד לשני כדי לקחת את אותן הגנות. ולכן, אז הרבה מאוד פעמים אנחנו מפרסמים דברים שהם פגיעה בפרטיות, בלי, לא התכוונו, לא בטוח שיש לנו הגנות, כי אנחנו לא כלי תקשורת, ואנחנו לא מדווחים על זה, ואין לנו את ההגנות שיש ל...
אגב, יש גם את כאילו הגנת האמת דיברתי, אבל הרבה פעמים העלות שתהיה לבן אדם להגן על עצמו מפני תביעת דיבה היא כל כך גבוהה. אני יכולה להגיד לך שאני הסתובבתי הרבה מאוד שנים עכשיו, לארבע שנים בגלל הסטארט-אפ הקודם שלי, שנסגר בקרב מנהלי קהילות. ואני חברה בהמון המון קבוצות וואטסאפ וקבוצות פייסבוק של מנהלי קהילות פייסבוק, ואני יכולה להגיד שגם קהילות שהן קהילות צרכניות, פרופר לדוגמה של תיירות וכולי, אם מישהו באמת נפגע בצורה אמיתית ומשמעותית מחברת תיירות, ורוצה לכתוב על זה בקבוצה שמיועדת לשיתופים כאלה, המנהל קהילה לא יעלה את זה, כי בעצם גם מנהל הקהילה עצמו הוא אחראי למה שמפורסם שם.
יש פסיקה על זה שמנהלי קהילות הם לא, אחראים.
ולמעשה לא מעלים כמעט שום ביקורת שלילית, כאילו, על שום מותג בגלל הדבר הזה, מה שהופך את הרשת להיות מאוד, כאילו, חסרת משמעות.
רשאי מי שיש לו תלונה להתלונן בעמוד האישי שלו, ולהיות חשוף באופן אישי לתביעה.
כן, אבל אז אף אחד מהאנשים הרלוונטיים לא יראה את זה. לא, אני אתן דוגמה סתם שיש מישהו שכותב באיזו, אני קונה כרטיסים בחברת XYZ לתאילנד. האם כדאי, מישהו שמע עליהם משהו, ואם מישהו יכתוב, נגיד בזה, הם חברה מזעזעת, הם דפקו לי את הטיסה, הם חרו עם זה, הטיסה התבטלה, לא הביאו לי את המזוודות. גם אם הכל קרה, עדיין מנהל הקהילה מחויב למחוק את זה, כי הוא
לא עומד לא מחויב, הוא בוחר למחוק את זה, כדי לא להיות חשוף לתביעה.
נכון, נכון. כן, אז הם בעיקרון מחויב. כי אם הוא בעצם, הוא גם אחראי לדבר הזה.
אז הוא לא לוקח אחריות על משהו שלא הוא כתב ולא הוא בדק. אני מבינה את הסנטימנט של השימור העצמי.
כן.
אבל בגדול, הוא לא חייב למחוק.
אז זו פסיקה קצת לא... טיפשית, אבל לא? כאילו לא, קצת חסרת מודעות למה שקורה... אם אפשר לבקר פה את בית המשפט.
זה דווקא פסיקה עדכנית, ולכן זה...
זה מאוד מוזר. זה כאילו שופט שלא מחובר למה שקורה בתוך העולם הזה.
אחת המטלות הכי קשות שיש לעורך דין שמתמחה בתחום הזה, זה לתווך לבית משפט עולם שהוא לא מבין את הכללים שלו.
וואו.
כלומר, אחד התיקים הכי מורכבים שניהלתי, היה תיק של מישהו שטבע את אחד הלקוחות, על פרסומים באינטרנט, בקהילה, אגב.
אוקיי.
פרסומים שליליים בתוך קהילה. Mm-hmm. והוא הביא את ההוכחה לפרסום מכמה מקומות, והוא אומר, הנה, הם לא הסירו את זה, אני אמרתי, והם לא הסירו את זה. עכשיו, כל מי שעבד יום באתר אינטרנט, הולך למטה ובודק את ה-URL.
כן.
זה לא אותו URL, זה לא משהו התלונן עליו, זה פרסום אחר.
וואו.
זאת אומרת, את ה-URL הזה באמת הוא לא קיים יותר, וה-URL הזה עדיין קיים, כי הוא לא התלונן עליו, ולכן גם לא הסירו אותו. תוכן הפרסומים זהה, אבל זה לא אותו עמוד.
מזעזע.
עכשיו, לך תסביר לבית משפט, שלכל עמוד באינטרנט יש משהו שנקרא URL, וב-URL הזה בסוף, תסתכל, יש 5 או 6 ספרות, וזה ה-identifier של העמוד, ואם תחליף את הספרות האלה, יעלה לך משהו אחר, וזה לא אותו עמוד. ולך תסביר את הדבר הפשוט הזה לכאורה עבורנו לבית משפט שהוא לא מבין את העולם, הוא לא פתח, בטח לא, זה היה גם לפני, לדעתי כבר יותר מ-10 שנים. אז בכלל להבין את העולם של URL'ים היה מופרך לגמרי. לפעמים הדבר הכי קשה הוא לתווך לבית משפט כללים של את האתיקט של ההתנהגות במרחבים הדיגיטליים.
וואו.
כי בית המשפט לא תמיד מבין אותם, הוא אומר, מי שאני לא כותב בפייסבוק על אנשים, אז למה שהוא יכתוב? אבל כי כולם כותבים. אז אם כולם יקפצו מהגג, כן, אם כולם יקפצו מהגג, אז זה ה-common practice, ואם זה ה-common practice, אז אנחנו צריכים שנייה להטמיע אותו בתוך ההתנהגויות שלנו, בלהבין, למשל, מה דיבה ומה לא. כי המשקל שיש לדברים, כשהם מפורסמים בפייסבוק, הוא לא אותו משקל שיש להם כשהם מפורסמים באתר של N12. זה לא אותו דבר.
נכון.
המשקל של comment 150 הוא לא המשקל של כתבת תחקיר.
נכון.
וזה משהו שלפעמים צריך להטמיע את אופן ההתנהגות הזה של המרחב הדיגיטלי בצורה יותר טובה, והם לא תמיד מבינים. לך תסביר להם מה ההבדל בין לייק לשאר, וזה בפייסבוק, שנייה, מה ההבדל בין פוסט לסטורי באינסטגרם, לבין טוויט וריטוויט בטוויטר, הם לא, לך תסביר את זה.
צריך בית משפט לאינטרנט.
בדיוק, אני גם חושבת על זה, באמת. כמו שרוצים לעשות בית משפט לפגיעות מיניות, וזה צריך להיות גם בית משפט לטכנולוגיה, כי כאילו אנחנו חיים בעצם בכמה עולמות שונים.
והם לא מבינים את זה, וזו משימה מאוד מורכבת לתווך את זה. ולכן גם נורא חשוב, אני רואה את זה לפעמים בכתבי טענות שאני מקבלת, שאני אמורה לענות להם כמייצגת נתבעים, למשל, שלא תמיד הם מבינים את הדבר. אני מקבלת צילומי מסך, והם לא מבינים איפה זה מפורסם, או למשל יש קרוסלות, בטמפלטים של האתרים.
כן.
ואם יש תקלה בקרוסלה, ואותה תמונה מופיעה 3 פעמים, כן. ואז כתוב איפשהו, כן, והם עשו בכוונה שזה יופיע 3 פעמים. תגיד, מישהו היה רוצה שתיתקע לו תמונה בקרוסלה 3 פעמים? הרי ברור שמישהו, ברור זו תקלה. כן. ולך תסביר שזו תקלה.
וואו.
זה אז... פשוט מדהים איך גם פוליטיקאים וגם מסתבר בבתי משפט, יש אנשים ש... לפעמים לא יודעים במה הם עוסקים
תקשיב,
כשהם
טל,
עוסקים בו.
אנחנו, זה באמת, אנחנו פעם נגיד אם היה עובר לך דור כל 20 שנה, עכשיו דור זה חצי שנה. כאילו דור טכנולוגי הוא בערך חצי שנה. אני אומרת לך שאנחנו עושים את הכנס עכשיו על בינה מלאכותית, עוד דרך לדחוף את הכנס ב-19 לאפריל. אנחנו הולכים לעשות את הכנס על בינה מלאכותית, ויש לי מרצים שאומרים, גלי, זה עוד 3 שבועות, את לא יודעת מה הולך להיות עוד 3 שבועות. מה שאני בונה עכשיו בהרצאה, יכול להיות שהוא יהיה בכלל old news.
פסיק.
יש לך כל יום חידוש חדש, ומוצר חדש מטורף שיוצא בעולמות האלה, שאתה אומר, רגע, אני כאילו, אי אפשר אפילו לרדוף אחרי הדבר הזה, ולצפות...
ספציפית, בינה מלאכותית מתקדמת הרבה יותר מהר מכל החידושים הטכנולוגיים האחרים.
נכון,
כי כולם גם על זה במקסימום.
תקשיבי, אני בת 49, כשאני נולדתי, לא היה לנו טלפון בבית, לא היה לנו טלוויזיה, המכשיר הטכנולוגי היחיד שהיה לנו זה הרדיו. זה היה,
זה
היה טרנזיסטור היה מכשיר הטכנולוגיה היחיד כשהיה שאני נולדתי. כשאני התגייסתי, אני עמדתי בתור לטלקארט לבכות עם עוד איזה 5,000 טירוניות. לא היה סלולרי, נראה לי הסלולרי הראשון היה לי, שהייתי בשנה ג' או ד' באוניברסיטה. עכשיו, והיום, כאילו, אי אפשר פשוט לתפוס את רמת השינוי שעברנו. אני מסתכלת על אנשים כמו, לא יודעת מה, אמא שלי או אבא שלי, והם באמת נמצאים במצוקה נורא גדולה. כל פעם שהם צריכים לתפעל משהו, יש להם כפתור של share screen כזה עם בעלי, שהוא פחות או יותר עושה להם כמעט כל דבר שהם צריכים במחשב, כי זה נורא נורא אומללות. ואז אני אומרת, אוקיי, אז שופטים, גם שיש להם את הקלדניות והמזכירות וכולי, שהם גם לא נדרשים הרבה פעמים להתעסק בזה בעצמם. איך אתה מצפה שהם ידעו מה קורה הרבה פעמים?
הם גם לא מחזיקים, חשבונות מטבע הדברים. הם לא, הם לא חושפים את החיים שלהם, והם אמורים להיות מורמים מעם ולא לא בפייסבוקים. כן. אני מניחה, אבל יש גם שופטים צעירים, ויש גם שופטים שהגיעו מהמגזר הפרטי שהם שופטים צעירים, ויש להם ילדים צעירים. זה משתנה לאט לאט, אבל עדיין יש איזה... יש איזו לאות בכל מה שנוגע להבנה טכנולוגית בכלל.
כן. נכון, היה עכשיו, לדעתי, ראיתי שוורד כתבה משהו על וורד חורש, שהיא מרצה אצלנו, על ביקורת שהייתה עכשיו על הספר, לא, איזושהי פסיקה שקשורה לזכויות יוצרים של בינה מלאכותית, שאנשים בעצם שיצרו יצירה באמצעות בינה מלאכותית, וביקשו לקבל עליה הגנה, ובעצם לא קיבלו עליה, כי מכונה יצרה אותה ולא בן אדם. אז אתה כאילו נראה לי מכניס את כל
השאלה. יש דינים עם דרישת מקוריות ודרישת מאמץ וכל מיני כאלה, כדי שמכתירים את היצירה כרשאית להיות מוגנת בזכויות יוצרים.
כן.
ואי אפשר לתת את הזכות הזאת למכונה.
נכון. שכדי להיות בעל זכויות יוצרים אתה חייב להיות בן אדם, שיש את התמונה של הקוף סלפי שפטר רצו שיהיה לו זכויות יוצרים עליו, נכון? משהו כזה.
כן. יש את התמונה של הקוף, והקוף אין לו זכויות, למרות שהוא זה שצילם, אבל... אבל כן, ואת יודעת, ומי בעל הזכות בתמונה שצולמה מרחפן, כן, בעל הרחפן, זה עדיין טכנולוגי, זה עדיין, כלומר, מישהו עומד מאחורי זה מישהו ולוחץ על הקליק, וזה הופך את זה לשלו, אבל יש פה שאלות, גם ביחס לזה וגם ביחס לבינה מלאכותית, CCTV, רואים כל הזמן, אפרופו אנשים מטושטשים בחדשות, יש סוגיה של בעלות ב-CCTV, יש שאלות.
וואו. ומה הפרויקט הכי מעניין שעבדת עליו, או את עובדת עליו?
וואו, זו שאלה קשה. תראי, עבדתי על כמה תיקים, אני חייבת להגיד, אז יש לי תשובה, את יודעת מה? יש לי תשובה. לפני הרבה מאוד שנים, כשעבדתי עוד בליבליך מוזר, הייתי חלק מהצוות שייצג את עובדה ואת עומרי אסנהיים, בתביעה של שימון קופר, שהם יושב בכלא על רצח שתיים מנשותיו, והוא הגיש תביעה דיבה נגד עובדה אחרי הפרסום, ואני, זה היה בית ספר מדהים להמון דברים. בסופו של דבר, הכתבה היא זו שהובילה לפתיחת החקירה המשטרתית האמיתית נגדו, כי התיק נגדו נסגר אחרי שאשתו השלישית מתה, וזה היה שיעור אמיתי באיך עיתונאי עם שיעור קומה, נחישות והרבה הרבה סבלנות יכול לשנות משהו בעולם, אבל לשנות באמת. כלומר, האיש הזה סביר להניח היה עולה חופשי בינינו, אלמלא...
רוצח עוד נשים?
יכול להיות. את יודעת, שתיים כבר נרצחו, ואחת מספרת באמצע שהיא... שהיא הייתה בדרך, וזה לשבת עם אנשים שהחיים שלהם השתנו ושאיבדו את האימהות שלהם, וזה שיעור בענווה להבין שיש בעולם המון סוגים של אנשים, ואת יודעת, את באה כעורכת דין, ואת עושה את העבודה שלך, ואת במין כזה, זה חשה את עצמך קצת כאילו ב... אני רוצה להגיד אלה לא למבוגרים, ומשהו אחר לצעירים, אבל בסופו של דבר זה שיעור בזה שמאחורי כל תיק שאת מנהל או שאת מנהלת, יש אנשים, ולאנשים האלה יש חיים וסיפור, ולפעמים המשפט הוא באמת כלי לשרת את הצדק, לפעמים לא, לא תמיד.
כן.
לפעמים הוא רק משרת אינטרס מסחרי, אבל לפעמים הוא באמת משרת את הצדק, ובפעמים שיוצא לך להיות בצד הנכון של המשוואה במשפט שמשרת את הצדק, זה הופך את זה לשווה את זה. את הלילות ואת הימים ואת את הבכי ואת הבכי שלהם ואת ההכלה שלך, את הבכי שלהם ואת את המורכבות הרגשית בתוך הדבר הזה, וזה גורם לך לחשוב שעשית משהו טוב בעולם.
וואו, זה סיפור מטורף.
כן, אחר כך אתה אומרי כתב על זה ספר, ואחר כך גם הייתה הצגה, אפרופו ספר על אירועים אמיתיים שעליו יש הצגה, משיחתנו קודם לכן.
וואו.
וזה סיפור, זה סיפור מטורף. מה שמצחיק הוא שאני חושבת שאני רואה אותו כל הזמן. הוא בכלא, אבל אני כל הזמן מדמיינת שאני רואה אותו ברחוב.
וואו.
עד היום. כל הזמן. פתאום בא לי בעיניים. קצת מלחיץ בכל זאת לשבת בחדר אחד עם רוצח, זה לא משהו שקורה לך כל יום.
נכון. וואה, תקשיבי, יש אבל, נגיד, בטלוויזיה האמריקאית, יש את הג'ינקס הזה, שהוא כאילו דיפר לעצמו בשירותים, והוא קלט, כאילו, איזה טירוף.
מדהים, מדהים.
יש כאילו דברים
רגע שאת, מדהים.
שאת אומרת, אני עבדתי עם במאית, שהיא ממש בזכות העבודה הדוקומנטרית שלה, היא הוציאה אנשים מעונש מוות בארצות הברית, היא קיבלה כמה פרסי כזה,
עכשיו פיבודי. עכשיו הוציאו וזה... את עדנן סעיד מהכלא על, על העבודה שעשו בסיריאל.
עם ג'ולי שלז? מי עשו? אה, בסיריאל עשו
כן,
את זה?
כן, בסיריאל.
די, מה? את עדנן סעיד זה סעיד הסיפור השתחרר. עם...
חנית קיקוס, לא?
לא,
לא.
עדנן סעיד הוא, הוא אחד אחר.
אוקיי.
רואה, אני ממש מתולבלתי. כן, תתחיל.
סיריאל הוא פודקאסט שהעונה הראשונה שלו עסקה ברצח של נערה אמריקאית.
על ידי טינג'ר.
על ידי טינג'ר שהיה בן הזוג של החבר שלה. קוראים לו עדנן סעיד. והוא ישב בכלא המון שנים, והסיפור מתחכה אחר החורים. שהיו בחקירת המשטרה ובהרשאות שלו ובהרשאות החוזרות שלו.
מדהים, מדהים.
פודקאסט מדהים, סיריאל הוא פודקאסט מדהים. העונה הראשונה שלו היא בעיניי הכי טובה. ועכשיו ממש, ואז היה סרט דוקומנטרי על הסיפור אחרי הפודקאסט, ממש לפני כמה שנים, ולאחרונה הוא שוחרר מהכלא.
וואו, מדהים.
אפרופו לשנות חיים, אז ליצירה דוקומנטרית.
אבל חנית כיפוס הוא נשאר, השאירו אותו בסוף, נכון?
סולימאן אלעבד, זה השם שאת מחפשת.
נכון. זה, וואי, יצאתי גזענית.
תמחקי את זה.
יצאתי הכי גזענית שיש. ואם נשאל את השאלה שמעניינת, אני אומרת, יושב המאזין של תעשייה, ואומר, אוקיי, אני עכשיו כתבתי תסריט. אני טל כתבתי עוד יותר גרוע, פורמט טלוויזיוני. סבבה? ויש תחרות של פורמטים, של הרמוזה, ואני רוצה לשלוח את הפורמט שלי. איך אני מגן?
כל הזמן את מכניסה את השמות הקונקרטיים האלה שקשה.
לא, לא, פרמוזה.
פרמוזה.
החברה הפיקטיבית, פרמוזה.
לא, הוא ישב אצלנו פה בפודקאסט, אנחנו ראיינו אותו, היה פרק נהדר. אני עכשיו שולחת איזשהו פורמט שלי לתחרות כלשהו, או איזשהו רעיון לתסריט. כאילו, אנשים נמצאים בחרדת מוות, וזה אני מכירה כאילו מימיי הצעירים כשעוד חשבתי ליצור משהו, בחרדה נורא גדולה שיקחו להם את הרעיון. כי בסופו של דבר, רעיון לפורמט זה משהו שאתה מאוד בקלות עושה copy-paste, זאת אומרת, זה היה שלי ממקודם. אני יודעת שהיה גם כמה תביעות ומשפטים כאלה מול כן גופי תקשורת בארץ. איך אני כיוצר מגנה על הזכויות שלי, אם אני חושבת שאכן המצאתי את הגלגל כרגע.
תראי, ספציפית בפורמט ובתחרות פורמטים, כשאתה מגיש לתחרות פורמטים, אתה צריך להגן על זה מול מי שאתה מגיש לו, כי בסופו של דבר אתה חשוף רק מול מי שאתה חושף מולו
כן.
את היצירה שלך. ולכן צריך לקרוא. זוכרת שאמרתי שקרה, אני קוראת את ההסכם של הכדורגל, של הילדים, שאני רושמת לחוג,
כן.
לקרוא. דבר ראשון, לקרוא. עכשיו, ההנחה היא שרוב היוצרים שרוצים להגיש משהו לתחרות, במיוחד אם הם יוצרים צעירים ורעבים, לא רק שהם לא יקראו, גם אם יקראו, הם יסכימו להכל. נכון. עכשיו, זה מלכוד, כי הם אלה שמחזיקים בכוח, ואתה, יש לך פחות כוח. אבל כשלב ראשון, הצד זהב, לקרוא. ואם אתה לא מבין בעצמך, תן למישהו שאתה סומך עליו לקרוא. זאת אומרת, תן למנטור שהיה שם כבר. אני לא אומרת אפילו תן לעורך דין, כי זה כבר אומר להיכנס לעולם יותר רציני של כן. למצוא עורך דין ועצות מחיר, כל הדבר הזה. אבל כן לתת למישהו שמבין על מה מדברים לקרוא. ואז אתה מבין כמה אתה חשוף, כי אתה מוסר משהו שהוא שלך, ויכול להיות שהוא יהיה שווה לך הרבה כסף. בנוגע לתסריטים, זה קצת יותר פשוט. הבעיה מתחילה במוצרים שהם לא לגמרי זכאים להגנה. זאת אומרת, על רעיון, אין זכויות יוצרים על רעיון. יש זכויות יוצרים על אופן הביטוי של הרעיון. זאת אומרת, תסריט הוא מלל של אופן ביטוי של רעיון. מה עושים עם סינופסיס? זה כבר משהו אחר. סינופסיס הוא מוצר קצת יותר אמורפי, אבל גם עליו אפשר להגן. כי העניין הוא שצריך לתת את הדעת לפני שאתה נותן משהו למישהו, על איך הוא יכול להשתמש בזה ולפגוע בך. לא תוכל כנראה להוכיח שהוא לא חשב על זה לבד. אבל אם אתה כן נותן למישהו, שולח למישהו במייל את התסריט שלך, אז שנייה תשמור את זה. כן. כדי שתהיה לך הוכחה ששלחת לו את התסריט.
כן, פעם בלפני תקופת האימיילים, אז כאילו היית שם במעטפה, שולח את זה לעצמך בדואר, שיהיה לך את החותמת ומשאיר את זה סגור. זה היה הפטנט של תקופת, לפני תקופת האבן.
אז היום יש תאריך על קבצים וזה יותר פשוט.
כן.
אבל זה, אי אפשר להגן הרמטית על שום דבר שהוא שלך, ואני מבינה את הפחד, אבל החוכמה היא פשוט למי שאתה נותן, אפשר להחתים אותו על הסכם סודיות.
כן. אבל אני יכולה להגיד לך שמהסטארט-אפים לצורך העניין, שאתה בא למשקיע וכולי, הם לעולם לא יחתמו על NDAs. רק בגלל שיכול להיות שבאמת יש מוצר שעובדים עליו שהוא די כזה, ויכול להיות שאתה אפילו קשור אליו איכשהו, אז אתה לא רוצה להיות כאילו אני אחתום על NDA, ועכשיו אני לא יכולה לפתח את המוצר שכבר יש לי.
נכון.
והרי בסופו של דבר, הכוח הוא אצל מי שיש לו את הכסף, אצל חברת ההפקה, ואתה מגיע מאוד מאוד חשוף בתור יוצר צעיר, וזה משהו שהוא, כן, הוא עומד הרבה פעמים בסימני שאלה כאלה ואחרים.
אחר כך, לך תוכיח שאתה חשבת על זה קודם, לך תביא את אמא שלך שדיברת איתה על זה, ואת החברים ששלחת להם גרסאות מוקדמות, וזה קשה, זה מורכב. אין דרך טובה להגן על היצירה שלך מפני גניבה ברגע שהיא נחשפת. הדרך היחידה היא לשמור אותה לעצמך. וזה קצת פחות פרודוקטיבי, כן. כשבאים להצליח או לפרסם או לזכות בתחרות.
אני חושב שככל שהיצירה יותר ספציפית ומפותחת, שאתה שולח אותה, יהיה יותר קל להוכיח.
נכון. בגלל זה אמרתי שתסריט הוא מקרה קצת יותר קל, כי כן. יש הרבה יותר מלל והוא מלל הרבה יותר מדויק, וככל שאתה הולך אחורה בשלבים, אז ככל שהרעיון יותר אמורפי, אז הוא יותר קרוב לרעיון, וככל שהוא בתסריט, הוא יותר קרוב לאופן הביטוי של הרעיון.
כן.
ולכן תסריט כפי שהוא אי אפשר לקחת ולגנוב. אתה לא יכול, הרבה יותר קשה. אז אתה צריך להתחיל לשבת ולהגיד, אוקיי, הדמות הזאת היא כזאת, וזאת היא כזאת, וזאת עשתה ככה, וזאת עשתה ככה, וזאת התחתה עם הזה, וזאת התגרשה מההוא, ולהתחיל לחבר קווי דמיון. אבל בינינו לא נורא קשה לקחת קור של רעיון ולפתח אותו אחרת ולשמור על הבסיס שלו. זה לא כזה מורכב.
כן.
once הרעיון שם. זה לא משנה אם הדמות עשתה בדיוק ככה או עשתה טיפה אחרת. קשה, בעיה.
נכון. צריך להיות אמון באנשים הטובים שבדרך.
זה משהו במי שיגנוב את זה, כן.
בסדר, זה... אין מה לעשות. אז יש לך איזה צעד, זהב, משהו...
אז דבר ראשון, לקרוא. הכל מה שאתם מקבלים. חברות הפקה, אצליין זה מטומפלט. הן שולחות את ההסכמים, הן שולחות את המיילים שמלווים את זה. תמיד לקרוא, לתת למישהו שאתה סומך עליו לקרוא. להתייעץ איפה שאתה חושש. כלומר, הרבה פעמים אני מקבלת פניות מאנשים שאומרים, אני שנייה, הציעו לי ככה וככה, ואני לא יודע אם זה בכלל מקובל. הרבה פעמים אנשים לא יודעים בכלל אם מה שמציעים להם זה הגיוני. הציעו לי ככה וככה אחוזים מזה. יכול להיות שזה לא מה שעושים. אז תמיד לשאול, כלומר, הנטייה היא להסכים כדי לא לאבד את העסקה. כי עדיף עסקה אחת בכיס מאשר עוד 10% בשלב מאוחר יותר. אבל כן לחשוב. שנייה, לעצור ולחשוב ולנסות להבין איך מגנים על המוצר. אחרת זה אבוד.
אוקיי, וואו. יש לך שאלות, טל?
היו לי ושאלתי.
אז בסדר. אז אנחנו נגיד ממש תודה לליאת ברגמן. אם יש עוד משהו ששכחנו לשאול?
שאלת הבום בפריים, את
שכחת. לא, אישי רלב, היה לך פדיחה נוראית שעשית?
לא, למה זה פדיחה?
פדיחה טעות, שאת מתחרטת
עליו. שאת אומרת, היום הייתי עושה את זה אחרת.
הייתה לי פדיחה.
אוקיי.
איומה. אבל... זה קשה, לוקח לי רגע. אני עליתי לשיחת ועידה עם לקוח. הוא היה בארצות הברית, זה היה אחר צהריים או לפנות ערב, ואני הייתי צריכה ללכת, היה לי איזה תור לרופא. ולכן אני כבר שנים מסתובבת עם אוזנייה באוזן, אני למעשה לוחצת אליה גם כשאין שם אוזנייה כדי לענות, כי אני רגילה. ואני עם אוזנייה באוזן ואני מחכה, ואני אומרת, טוב, ייקח שנה עד שאני אכנס. בינתיים אני על הוועידה הזאת ואני במיוט ואני מקשיבה, ואם צריך להתערב אני מתערבת שנייה. ומגיע תורי והשיחה לא נגמרת למרות שהייתה אמורה להיגמר. ואני עדיין במיוט, ואז אמא שלי מתקשרת לשאול אם כבר יצאתי מהרופא. ואני מנתקת לה. מה שלא ידעתי, שברגע שניתקתי לה,
זה הכניס אותך
הוצאתי את השיחה ממיוט.
אוי לי.
ואני בתוך, אצל הרופא, מנהלת שיחה עם הרופא במקביל לזה, אני אישה עם חלוקת קשב ועוד מרשימה, אני מסוגלת גם להזין לשיחה וגם להזין שנייה לרופא, זה היה ביקור קצר. ואני מקבלת וואטסאפ מהמתמחה שלי, ליאת, שומעים אותך.
וואו.
וזהו, דוקטור, אני לא זוכרת יותר כלום. פחות או יותר. זה היה מאוד מאוד מביך, ברמה באמת בינלאומית, שאני לא ידעתי איפה לשים את עצמי. עכשיו, זה גם לא היה כזה נורא, כן? כי לא ממש הבינו ולא ממש...
זה היה בעברית.
זה היה בעברית, וזה גם לא היה כזה נורא. נושא השיחה לא היה כזה נורא, אבל זה מאוד מאוד מביך, זה מאוד... עוד לא מקצועי, וזה, אבל זה מה שקורה כשמנסים לשלב גם חיים, גם הורות וגם סלף קר.
כן.
אבל זה היה מאוד מאוד מביך.
חבר שלי מהמשרד, הוא היה בזום, והוא עשה שיתוף מסך, ואז המשיכו את השיחת זום, והוא שכח שהוא בשיתוף מסך, והוא עבר לוואטסאפ וריחל על אחד השותפים בוואטסאפ, כשהוא בשיתוף מסך עם האנשים ב...
אז שלי פחות נורא מזה קצת.
זהו,
קצת.
בדיוק.
כן, יש דברים יותר נוראים.
אבל זה באחד הדברים, זה אחד הדברים הכי מביכים שקרו לי בחיים.
כן, לא, פדיחות זום זה...
זה היה הרבה לפני הזום, אבל כן, זה היה סתם בשיחת ועידה.
שיחת ועידה טלפונית.
כן, שיחת ועידה טלפונית. כן, זה היה לפני שזום הסתער על החיים שלנו, זה היה לפני.
וואו.
זה אירוע מאוד מאוד מביך. היו גם עוד, תמיד יש טעויות, גם כשאת מגישה לבית משפט יש טעויות. ולפעמים הן מביכות, כמו למשל שנשאר, הורדת את הסימון הצהוב על, על חצי משפט שכתוב, האם כדאי להשאיר את זה? ואת מגישה את זה ככה לבית משפט. עכשיו זה קורה.
כן.
זה קורה, אבל אפשר לנסות לנהוג בחמלה עצמית כלפי עצמך כשהדברים האלה קורים. לא תמיד זה מצליח. אבל כמו כל עבודה, טועים בזה, רק שהמשמעות של הטעות היא קצת יותר...
כן.
כי אתה טועה בשביל מישהו אחר.
נכון.
אתה טועה כשאתה מייצג מישהו אחר, וזה...
life and death, סתם לא, אבל באמת בסיטואציות...
אגב, יש סיטואציות במשפטים שאין life and death בהקשר הזה, כי הן חירות ומאסר. לשמחתי, לא היו לי הרבה כאלה. אני לא מתעסקת הרבה בדין פלילי, אני מתעסקתי מעט. אבל כשזה life and death, זה עדיף אפילו פחות לטעות.
אני מצמר שאני תסריטאי אחרי השיחה הזאת. אם אני, כשאני עושה איזה טעות מקסימום, אנחנו משנים אחר כך את הדיאלוג של הדמות וכל בסדר.
כן.
יופי, איש, לא איש מכניס אף אחד לכלב, כן. ולא מוציא
גם
אותו.
גם אני לא מכניסה אף אחד לכלב.
יופי.
אני גם בחרתי לא להתעסק. הייתה תקופה שהצגתי נאשמים. והגעתי למסקנה שזה פחות בשבילי.
כן.
פחות העולם להבין. של אנשים שנכנסים לכלא, פחות...
פחות כיף.
זה עולם מאוד מעניין. כן. אבל העולם שאני מתעסקת בו יותר. אז
זה כיף. תודה רבה, היה סופר מעניין.
תודה לכם.
תודה. בום בפריים, הפודקאסט של אתר תעשייה.